שלום שלום, ערב טוב, שבוע שלישי של סגר, אבל אנחנו משתדלים לשמור על הקביעות ואפילו להוסיף עליה. כמו שאתם רואים מאחריי, הקמנו אולפן, יצרנו שיתוף עם ערוץ חבדי שנקרא חבד אונר, מעלים כאן בערוץ הרבה מרצים ומרצות שמקיפים את החג מכל הכיוונים. ברוך השם, רק בשבוע שעבר היו בערוץ הזה 50,000 צפיות, רק בשבוע שעבר. זה כבר מתחיל להתקרב למונחים של ערוץ תקשורת. ברוך השם, אנחנו משתדלים להפיק את המקסימום גם מהתקופה המורכבת הזאת, ולבוא באמת הכי מוכנים לחג, בשמחה הכי גדולה, בהתרגשות הכי גדולה, ולמצות למקסימום את המסרים שלו. סדר פסח הזה יהיה ייחודי ושונה מכל מה שהכרנו. עבור הרבה מאוד מאיתנו, זאת תהיה הפעם הראשונה שאנחנו מנהלים סדר. שכל אחד מאיתנו יושב לבד עם הילדים שלו, עם המשפחה הגרעינית, ומנהל את סדר פסח. בניגוד לשנים קודמות שהרבה מאיתנו היו אצל ההורים, אצל הדודים, אצל החברים, ותמיד שמחנו על הידען האחד הזה שנמצא בסדר, שהוא כבר יביא את הוורטים, הוא יביא את הפרפראות, הוא יביא את הסיפורים, הוא יביא את הבדיחות, ואנחנו נוכל לשבת בשקט, או להתחבא במטבח ולעזור שם עם ההגשה. השנה אין על מי לסמוך, כל אחד מאיתנו חייב לבוא מוכן לסדר, לא רק ברמה של האוכל והמצות והיין, אלא פשוט ברמה של הידע, של ההגשה, והכי חשוב, היכולת לרתק את הילדים. זאת לא משימה פשוטה, לשבת 3-4-5 שעות עם ילדים, שותים, אוכלים, יש המון הסחות דעת, ובכל זאת להפוך את הלילה הזה ללילה שכל השנה מחכים לו. ואנחנו באמת רוצים היום לתת כלי מצוין, כלי מדהים. אני כמעט יכול להתחייב, בלי נדר כמובן, שאין אדם אחד שיקשיב לשיעור הזה ולא ירצה לחזור את מה שנאמר כאן. באמת בהשגחה פרטית, בזכות גדולה, הרבה שנים אני רוצה לדבר על העניין הזה וזה נדחה משום מה, והנה דווקא בשנה המורכבת הזאת, אני הולך לדבר על הנושא הכי פיקנטי בעולם, הכי מעניין בעולם, שבכל בית יהודי הוא מרכז הסדר, הוא עומד ממש במוקד, הילדים מחכים לו מההתחלה, מתכננים אותו מראש, מדברים עליו גם אחר כך, ואנחנו רוצים להבין את העניין הזה בכל הרמות שלו, בפשט רמז דרוש סוד. השאלה הפשוטה, ממתי יהודים גונבים? איך זה שבליל החינוך של השנה, בלילה שבו אנחנו רוצים להעביר את המסורת לדור הבא, להעמיד ילדים יהודים נאותים, אידיאליים, המוקד של הלילה, המוקד של הערב, מסתובב בהרבה בתים יהודיים, לא בכולם, נראה שיש בזה כמה מנהגים בעם ישראל, אבל בהרבה בתים יהודיים, המוקד של הסדר מסתובב סביב גניבה, סחיטה, מסע ומתן תחת לחץ, האבא בלחץ לאכול את הפיקומן כדי להגיע לחצות בזמן, והילדים מנצלים את הלחץ שלו וסוחטים אותו את תמורת הפיקומן שהם גנבו לו שעה קודם. והשאלה הכי פשוטה שנשאלת בלילה הזה, מה מקורו של מנהג גניבת הפיקומן? עד כמה הוא ממוסמך? עד כמה הוא חשוב? ומה עומד מאחוריו? אנחנו רוצים להעיף את זה לגבעים. היופי של השיעור הזה, שיהיה בו גם פשט, גם רמז, גם דרוש וגם סוד. נדבר גם על הפשט, על המקורות, גם על הרמזים היפים שנאמרו עליו לאורך ההיסטוריה. ובעיקר בחצי השני של השיעור, ניקח את זה למסר כל כך עמוק, כל כך מעורר השראה, כל כך חכם, כל כך מטלטל, שיהיה אפילו קשור טיפ-טיפה לקורונה, אי אפשר שלא. אז בואו נתחיל, ממתי יהודים גונבים? איך מרכז ליל החינוך של השנה, ליל החירות של השנה, עומד על משהו כל כך מפוקפק כמו גניבת האפיקומן? יש סיפור, אני לא יודע אם הוא היה, אם הוא לא היה, זה בכלל לא משנה. עצם זה שמספרים אותו זה כבר יפה. בפולין, בעיירה פינצ'וב, הייתה עיירה קטנה וחשובה, עיירה היהודית שמאות שנים של חיים יהודיים עד השואה, נולד ילד חכם בשם יונתן, רבי יונתן אייבשיץ. כבר מילדותו ראו את הפיקחות שלו. כשהוא גדל הוא הפך להיות אדם שכל אשכנז דיברה עליו, כל אירופה דיברה עליו, היהודים וגם להבדיל הגויים, על החוכמה שלו, על הפיקחות שלו, על הידע שלו, ידע בהלכה, בנגלה, בנסתר, בכל תחומי התורה, כמאות, ממש התעסק בכל מה שיהודי יכול לדעת ולהתעסק בו. כבר מילדותו ראו עליו את חוכמתו. אז מספרים שבליל פסח אבא מגיע לצפון, לחלק שבו מוציאים את האפיקומן המוצפן, המוטמן, ורוצה לאכול אותו. והוא מגלה שהאפיקומן נעלם לו, שמה שהיה מוצפן נגנב משם במהלך הסדר. אבא מיד צמיין על יונתן, שואל, יהונתן, איפה האפיקומן שלי? הוא אומר, כן, אני לקחתי. אבא שואל, למה לקחת? הוא אומר, כי אני רוצה ממך משהו, אני רוצה חליפה. אולי היה עוני, אולי לא קנו לו חליפה לקראת החג, אינני יודע. אני רוצה חליפה. אם אתה רוצה את האפיקומן בחזרה, תתחייב שתקנה לי חליפה. נו, לאבא לא הייתה ברירה, הוא בלחץ. 21:00, חצות הלילה, הוא חייב לסיים קודם את האפיקומן. הוא מבטיח לו שהוא יקנה לו חליפה ומקבל בחזרה את האפיקומן שלו. ואז האבא מוציא את המצע מהשקית, מחלק לכל בני הבית, מגיע ליונתן ומדלג עליו. הוא אומר, אתה לא מקבל. אתה רוצה מצע? תבטל את ההתחייבות. אתה עשית איתי משחקים, אני אעשה איתך משחקים. אתה לא מקבל אפיקומן אם אתה לא מוותר לי על ההתחייבות שלי לקנות לך חליפה. יונתן חייך, הכניס יד לכיס, הוציא ממנה חתיכת מצע ואומר, אבא, אני צפיתי הכל, אני מכיר אותך. הנה הוצאתי, שמרתי לי מראש חתיכת מצע ואני אוכל ממנה בלי שתרצה. אין לי מושג אם הסיפור הזה היה, קשה לי להאמין שהוא היה, ולו בגלל השאלה הכי פשוטה. ככה נראה ליל סדר של יהודים? האבא היה יהודי רב חשוב בעיירה, תלמיד חכם. זו הייתה משפחה מיוחסת מכל הכיוונים, מהאבא ומהאימא, ואחר כך של רבי יונתן, שהיא תתחתן. זה היה סלטה ושמנה, הסמטנה, השמנת של יהדות פולין, זה משפחת אייבשיץ. אז ככה נראה שם ליל הסדר. ילד של גונב מאבא, ילד שלא מחזיר, אבא שמנסה לנהל איתו בחזרה מסע ומתן. מה הסיפור הזה של גניבת האפיקומן? בואו נזכיר רגע איך הדברים עובדים, כי בכל אופן חלפה שנה, ובשנה שעברה לא ניהלנו אולי את הסדר, אז אנחנו לא כל כך זוכרים את הפרטים. הסדר פסח מתחיל עם סידור הקערה, מראים לילדים את הביצה, את הזרוע וכו', כרפס. קידוש, נטילת ידיים ראשונה, חוזרים לשולחן, כרפס, ואז בעצם מתחיל הסדר. הדבר הראשון שאנחנו עושים, יחץ. יחץ מלשון חצייה. חוצים את המצה האמצעית לשניים. המצה האמצעית, זאת המצה העיקרית שעליה נאמרת האגדה, עליה נערך שולחן הסדר. אנחנו שוברים אותה לשניים. חלק אחד, אנחנו משאירים בפנים לחם עוני. עליו אומרים את האגדה, כי המצה היא עוני, המצה היא ענייה, בפרט כשהיא שבורה, אז היא לחם עוני. את החצי השני, שלפעמים הוא לא חצי, הוא נשבר לכמה חלקים, יש כאלה שבדווקא שוברים אותו לכמה חלקים. לא ניכנס לזה כרגע. את החצי השני מוציאים, שמים בתוך שקית נפרדת, ותומנים אותה באיזשהו מקום, זה נקרא צפון. תומנים אותה עד לסימן צפון. אנחנו אומרים את כל האגדה, נוטלים ידיים, הולכים לאכול, קודם כמובן מצה ומרור, אוכלים את הסעודה עצמה, ואז כשמסתיים את הסעודה, מגיעים לחלק האחרון שלפני ברכת המזון, צפון. מוציאים את האפיקומן המוצפן, צפון מלשון מוצפן, מוטמן, מוציאים את האפיקומן המוטמן ואוכלים אותו, אוכלים את המצה בתור כינוח. אפיקומן זה חיבור של שתי מילים בארמית שהיו מקובלות בעבר, אפיקו מנה, תוציאו מנה, תוציאו את הכינוח, תוציאו את המגדים, את הממתקים שהיו מגישים בסוף אחרי הסעודה, ככה אפיקומן נאכל כמנה, נאכל ככינוח אחרי הסעודה, וזאת למה? עוד לא אכלנו מספיק, שצריכים גם כינוח, כזכר לקורבן כזכר לקורבן הפסח שהיה נאכל על הסובה, היה נאכל אחרי הסעודה. את קורבן פסח היו אוכלים דווקא אחרי הסעודה, כדי שהטעם שלו יישאר בפה. שאיתו אנחנו נצא מהסדר הארוך הזה, מהחוויה הארוכה הזאת, נצא עם הטעם של של הפסח על הפה. אז לכן אנחנו, לזכר הפסח, אוכלים את האפיקומן אחרי הסעודה. וכאן מתרחשת דרמה גדולה ברוב הבתים בישראל, ובחלקם הגדול, לא ספרתי. האבא מכניס את היד לאיפה שהוא יחביא את אותו אפיקומן, אם זה מתחת הקרית שהוא מסב עליה, אם זה מתחת קערת המצות, אם זה מתחת המפה, אם זה איפה שבא לו במגירה שהייתה ליד השולחן, הוא דוחף את היד, מגלה שנייתו, נשתו, אין אפיקומן. הוא מסתובב מסביב, הילדים כולם עומדים מחייכים, בין אם זה הילדים, בין אם זה הנכדים, בין אם זה בני הנכדים, כמנהג כל משפחה ומשפחה, וכולם עומדים וסוחטים. סבא, תיקח אותנו, פעם הילדים היו חסכנים, זה היה תיקח אותנו לספארי בכל המועד, תקנה לנו ספרים, תקנה לנו אופניים. היום, או לפחות לפני עידן הקורונה, המחירים כבר המריאו לטיסות לחוץ לארץ, ואייפדים וכאלה. נקווה שהשנה הילדים יבינו את המצוקה ויורידו את המחירים של האפיקומן. ואיך שלא יהיה, השאלה הפשוטה נשאלת אצל כל יהודי, מה קרה לנו? איך זה הגיע לשולחן הסדר? האם אין דרך יותר טובה להשאיר אותם ערים, להשאיר אותם ערניים, חוץ מלנהל איתם מסע ומתן תחת לחץ, מסע ומתן בסחיטה באיומים, והאיומים הם החצות שעוד רגע ממשמש הוא בא, ואנחנו חייבים לסיים את האכילה לפני חצות. אגב, זה מזכיר לי את הבדיחה המפורסמת והמתוקה. בקום המדינה, אחרי קום המדינה, הייתה פה את העלייה הגדולה של מרבד הקסמים, עלייה נפלאה מתימן, ועלו פה עשרות אלפי יהודים, מילאו את הארץ בעלייה נהדרת, יהודים תלמידי חכמים, יהודים נהדרים, ערכיים וישרים. מספרים שיושב יהודי תימני אחד, מסתובב בתל אביב ונווה צדק ובשכונות הדרומיות, ושבת בבוקר אין לו מה לעשות, הוא מטפס על אחד העצים, נכנס לאיזו שכונה פרטית, הוא לא מכיר פה את החוקים בארץ, הוא עולה על איזשהו עץ, עץ תפוזים, ומתחיל קלף לעצמו תפוז. עובר שוטר תימני, מסתכל עליו, אומר לו, יא אחי, יא זכריה, ככה למדנו אצל המורי, לא תגנוב. מה קרה לך? לא תגנוב. ככה למדנו אצל המורי להיכנס לחצר פרטית, להוריד תפוז. לוקח התימני עוד פלח לפה ואומר, כמה טוב בארץ ישראל. גם אוכלים תפוזים, גם שומעים דברי תורה. מה הולך פה? גם אוכלים תפוזים, גם גונבים, גם שומעים דברי תורה. איך זה הגיע לשולחן הסדר? אני רוצה להקדים לפני שנכנסים לשיעור שיהיה ברור. אנחנו לא שואלים מבחינה הלכתית. אין כאן גניבה, חס וחלילה, לא נוציא לעז על עם קדוש, על עם ישראל, בטח לא בליל הסדר. הדיון שלנו הוא לא דיון הלכתי. ברמה ההלכתית בוודאי שאין כאן גניבה. הדיון שלנו הוא ערכי, ואני אסביר. מבחינה הלכתית, גם גניבה בצחוק היא גניבה. צריך לדעת. מבחינה הלכתית, אסור לגנוב גם בצחוק. כל גניבה שבא לנגנב יש רגע של בהלה, רגע של חרדה, שנעלם לו משהו יקר והוא לא יודע איפה זה, מבחינה הלכתית זאת גניבה. אפילו אם הגנב התכוון רק בצחוק, רק למתוח, להחזיר עוד רגע. למשל, ילדים, זה ערב של ילדים, אז נביא דוגמה מילדים. ילדים נוהגים למשל לגנוב נעליים. שהולכים לאיזה שבת קיץ, שבת מחנה, עכשיו הכל התבטל בגלל התקופה. אבל בתקופות האלה תמיד יש לילדים כל מיני שבתות שמוציאים אותם באמצע השנה להתרענן. קמים בבוקר, נעלמים כל הנעליים של החדר, של הכיתה, של הקבוצה, של השכבה. יש תמיד החבר'ה שקמים באמצע הלילה, אוספים את הנעליים, מסדרים אותם בדשא בצורה של בית ספר עמית אין כמוהו. אוקיי, זאת גניבה לשם משחק. אבל צריך לדעת שלפי ההלכה, כל גניבה שיש ברגע של בהלה, רגע של חרדה, היא גניבה. מאיפה לומדים את זה? הרמב״ם פוסק את זה להלכה. אני אביא את המקור הראשוני עוד לפני הרמב״ם. הגמרא בבא מציע סמך א' שואלת, למה נאמר בפרשת קדושים לא תגנובו? אחרי שכבר נאמר בעשרת הדיברות לא תגנוב. אחרי שבפרשת קדושים עצמה. כבר נאמר איסור ריבית, איסור מידות ומשקלות. כל האיסורים שמדברים על שמירת ממון הזולת, למה אני צריך איסור נוסף לא תגנובו בלשון רבים? אומרת הגמרא, לרבות כל סוג גניבה. גם גניבה כזאת שנעשית רק בשביל לצייר את הנגנב, למתוח אותו קצת, או לפעמים יותר מזה, גניבה שנעשית בכוונה טובה, כדי לשלם לו תשלומי כפל. מה זאת אומרת? אני אביא את הדוגמה. יש לך שכן, מסכן החיים שלו קשים, אין לו שום דבר, יש לו איזה פרה שנותנת חלב בחצר, יותר מזה אין כלום, הוא ואשתו גרים בבקתה. ערב פסח, אתה יודע שאין לו כסף לקנות מצות, אין לו כסף לקנות יין, בטח אין לו כסף לקנות חליפה לילדים לחג. אתה רוצה לעזור לו, אבל אתה יודע שהוא איש ישר, הוא איש גאה, שונא מתנות יחיה, הוא לא ייקח ממך כסף, הוא לא ייקח ממך קמחא דפסחא, הוא לא ייקח ממך מעות חיטים. מה אתה עושה? עלה לך רעיון. אתה תגנוב לו את הפרה, למחרת ימצאו, יתפסו אותה אצלך בחצר, ואז בית דין יחייב אותך בקנס תשלומי כפל. הגנב משלם תשלומי כפל. ואז עלה לך רעיון, אתה תשלם לו שתי פרות, וככה ירוויח קמחא דפסחא, ירוויח רווח יפה כדי לעשות את החג, אסור. לא תגנובו לשון רבים, כדי שלא ירגיל עצמו לידי גניבה. איסור גניבה זה איסור כל כך חמור, שלא עושים אותו אפילו בצחוק, לא עושים אותו אפילו בכוונה טובה. נקרא, בבא מציע סמך א', לא תגנובו שכתבה התורה בפרשת קדושים למה לי, אלא לא תגנובו לשון רבים, לאסור כל צורת גניבה, על מנת לצייר את הנגנב, או על מנת לשלם לו תשלומי כפל. פוסק הרמב״ם בהלכות גניבה פרק א', ככה הוא מתחיל בהלכה השנייה. אסור לגנוב דרך שחוק, או על מנת להחזיר, שלא ירגיל עצמו בכך. בגניבה צריך להיזהר. בכל אופן, זה לא הדיון שלנו כאן. כי כאן אין גניבה. אין רגע של חרדה. אין רגע של בלבול. אין רגע של בהלה. זה משחק מוסכם מראש. זה משחק שכל המעורבים יודעים את תפקידם. כשהסבא או האבא מכניסים את היד לקרית כדי לשלוף את האפיקומן, והם מגלים שאין אפיקומן, הם לא חוששים שבא עכבר ואכל אותו. הם לא חוששים שאליהו הנביא בא ולקח אותו. הם יודעים למי להסתכל. הם יודעים ששמוליק או מנדי או ברוך, מישהו שלפניהם, הוא זה שלקח את האפיקומן. לכן הדיון כאן הוא לא דיון הלכתי. שיהיה ברור, חס ושלום, לא להוציא לעז על עם ישראל, בין מי שמסכים עם המנהג, בין מי שלא מסכים עם המנהג, אף אחד לא מדבר על גניבה. הדיון כאן הוא דיון ערכי. האם מתאים להעביר את ליל החינוך של השנה, כשהוא מבוסס על משחק כזה, של סחיטה, של סחר מחר, של דחיפת יד לתיק של הזולת, לרשות הרבים, לרשות היחיד של הזולת, האם זה מתאים או לא מתאים? אז כמו שהבטחנו, בואו נבחן את הנושא בפשט רמז דרוש וסוד. בואו נתחיל קודם מהפשט. מאיפה זה התחיל? בין כמה זמן המנהג הזה? המציאו אותו ילדים כאן בארץ? המציאו אותו גננות לפני 20 שנה שגילו שרמת הקשב של הילדים היא בלתי, אי אפשר לתפוס אותם ולכן חייבים לעשות משהו בלתי קונבנציונלי? איך נולד המנהג הזה לגנוב את האפיקומן? בואו נבחן את הדברים מראש. אז קודם כל המקור של זה הוא בגמרא. הגמרא במסכת פסחים קופתת מחפשת דרכים איך להשאיר את הילדים ערים. היופי של ליל הסדר, ליל פסח, ובאמת הלילה זה הצליח, זה המצווה אחרי ברית מילה, הכי מקוימת בעם ישראל, אומרים שבארץ לפחות, אינני יודע איך זה בחוץ לארץ, אבל בארץ אין איש משפחה, אין אדם שהוא חלק ממשפחה שלא עושה את הסדר במשפחה, בין אם המשפחה יותר דתית, יותר מסורתית, פחות. ליל הסדר זה לילה שמאוד מאוד הצליח, ברוך השם, ואחת הסיבות לזה, מעבר לכך שכל יהודי מרגיש את הקשר ליציאת מצרים, כי חז"ל פשוט ישבו וחשבו איך בונים לילה, איך בונים חוויה. ההגדה של פסח זה הספר היחיד שלא בנוי כמתודה, לא בנוי כתורה, לא בנוי כשיעור פרונטלי. זה הספר היחיד שבנוי כחוויה. חז"ל ישבו וחשבו מה הטכניקות כדי להשאיר את הילדים ערים, להשאיר את הילדים בעניינים כל הלילה סביב השולחן. אחת הטכניקות שכותבים חז"ל במסכת פסחים קופתת, חוטפים מצה בשביל התינוקות שלא ישנו. חוטפים מצה. מביאה לזה הגמרא ראיה, אמרו על רבי עקיבא שמי עמיו לא אמר הגיע העת לעמוד בבית המדרש. מי עמיו לא הפסיק את הלימודים. הלימודים אצל רבי עקיבא בבית המדרש היו 24-7, או לפחות 12-7, מבוקר עד לילה. מעולם הוא לא הפסיק באמצע היום ללמוד. חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים, חוץ מיומיים בשנה, ערב פסח וערב יום כיפור, שהוא היה שולח את התלמידים הביתה. לכו לישון, או לכו להתכונן לחג. למה? בערבי פסחים בשביל תינוקות, כדי שישנו בצהריים ולא ירדמו בלילה, ובערב יום הכיפורים כמובן, כדי לאכול סעודה מפסקת בבית מבעוד יום. זאת אומרת, מביאה לזה הגמרא ראיה, שצריכים לחטוף מצה. צריכים בליל הסדר לעשות איזשהו צעד בלתי קונבנציונלי, צעד חריג, צעד כמעט אלים, כדי להשאיר את הילדים ערים שלא ישנו. מה זה חוטפים מצה? רש"י לוקח את זה בכלל למקומות אחרים. אין לזה שום קשר לגניבת האפיקומן שלנו. רש"י אומר, מביא שני פירושים, או חוטפים מצה, הכוונה מלשון מרימים מצה, חטיפה הכוונה להרים את המצה. הכוונה שבליל הסדר צריך להרים את הקערה, להראות לילדים. כולנו מכירים את זה. באים מבית הכנסת, מתיישבים לקידוש, להראות לילדים, לא לשים את הסימנים על הקערה, אלא להראות להם ביצה. למה ביצה? מה למדתם? מרור, למה מרור? זרוע, למה זרוע? וכולי. חוטפים מצה, הכוונה, מרימים את המצה להראות לילדים שלא ירדמו, שיהיו בעניינים. רש"י לא מסתפק בפירוש הזה, אולי כי זה לא כל כך מתאים למילה חוטפים. היו צריכים לומר מגביעים, מרימים וכו'. לכן הוא מחפש משהו יותר, איך אני אגדיר את זה? חוטפים יותר אלים במרכאות, יותר רציני מה זה חוטפים, יותר רדיקלי. הוא אומר, חוטפים הכוונה, מריצים. חוטפים את האגדה, חוטפים את אמירת האגדה, כמו לחטוף מילים, בקריאת שמע כתוב אסור לחטוף את המילים, חוטפים את המילים מהר את האגדה, כדי שהילדים יגיעו לסופה, שלא ירדמו באמצע. למבוגרים תמיד יש את הפיתוי הזה, תמיד יש את האחד שיודע את כל הפירושים על האגדה, ולהגיד וורטים ורעיונות ופרפראות, מה שקורה שהילדים מאבדים קשב, וכשמגיעים לאמצע האגדה כבר אין אף אחד סביב השולחן. לכן חוטפים מצה, אומרת הגמרא, אל תגזימו באמירת הוורטים ורעיונות, משום שצריכים להגיע לסוף ההגדה, כשהילדים עדיין איתנו, צריך לזכור שהם הכוכב המרכזי של הלילה הזה, לא האבא, אלא הילדים, והגדת לבנך, זה הלילה שאנחנו מעבירים להם את המסורת, את סיפור יציאת מצרים. אז אלו שני הפירושים ברש"י, או מרימים את הקערה, או חוטפים את אמירת ההגדה. לפי רש"י, לפי הרשב"ם, לפי הפירושים הפשוטים במקום, אין לזה שום קשר למנהג אלים כזה, של לגזול את המצה זה מזה, לקחת את המצה זה מזה. מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מהרמב"ם. לפני 400 שנה יושב יהודי חשוב מאוד בפראג, בשם רבי יעקב ריישר, החוק יעקב, שבות יעקב, כתב את החוק יעקב, שזה אחד החיבורים ההלכתיים הכי חשובים על ההגדה של פסח, אחד החיבורים ההלכתיים הכי חשובים על פסח, על הלכות פסח, והוא מדקדק את מנהג גנבת האפיקומן מהרמב״ם. בואו נראה איך הרמב״ם מפרש את הביטוי הזה של הגמרא, חוטפים מצה. הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה פרק ז' הלכה ג' כותב, צריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. הלילה הזה הוא לא לילה של שיעור, הלילה הזה הוא לילה של חוויה, הוא לילה של העברת מסר, הוא לילה של שיתוף. לכן צריכים לראות שהילדים ישאלו והתעניינו. וכיצד משנה? מחלק להם כליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיוכלו, וחוטפים מצה זה מזה. אומר החוק יעקב בסימן תפעין ב', ואפשר שמזה נתפשט המנהג שמניחים לתינוקות במדינות אלו לחטוף האפיקומן, שעל ידי זה לא ישנו והתעוררו לשאול. אם כן, המקור הראשוני שמוצא החוק יעקב למנהג גנבת האפיקומן, חטיפת האפיקומן, הוא ברמב״ם, איך שהוא מפרש את דברי הגמרא בפסחים קופתת, חוטפים מצה כפשוטו. חוטפים, לוקחים אחד מהשני את המצה שלא מדעת זה שלוקחים לו, כדי להשאיר את הילדים מרים. זה מאוד מסתדר עם זה שאנחנו, הצפון, האפיקומן מתרחש בסוף הסדר. ככה אנחנו מצליחים להחזיק את הילדים הרים כל הסדר. כי מתחילת הסדר עד סופו הם מתלחששים ומחכים להגיע לרגע חלוקת המתנות, לרגע המסע ומתן, כדי לקבל בחזרה את האפיקומן. אז זה הפשט. אם אנחנו נשאל איך נולד מנהג כזה, אז זה לא המצאה ארץ ישראלית, זה לא המצאה של הדור קשה הקשב, דור ה-HDD של ה-ADHD של הדור שלנו, לא. זה כבר מנהג בין 400-500 שנה, שיש מוצאים לו מקור אפילו ברמב״ם לפני 800 שנה. ובכל זאת, יהיה מי שיפקפק ויאמר, זה לא מספיק. בשביל להשאיר ילדים ערים גונבים? בשביל להשאיר ילדים ערים הם עוד מקבלים שכר על זה שהם גנבו? ככה אתה והגדת לבנך? ככה אתה מחנך ילדים? באמת, בקהילות הספרדים זה פחות מצוי, העניין הזה של גניבת האפיקומן. חיפשתי, קראתי סיפור יפה בביתו של הרב עובדיה, מספר אחד מנכדיו על הראשון לציון, הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף, שמה שאצל הרב עובדיה הוא לא נהג בגניבת האפיקומן, משום שהוא טען שזה לא חינוכי לחנך ילדים בצורה כזאת, אלא אצלו היו עושים דברים אחרים. אחד הילדים או כמה מהילדים היו יוצאים החוצה לפני תחילת הסדר, היו מתחפשים, היו מוכנים בחוץ בגדים של אדם מבוגר, של הלך שמגיע מרחוק, עם מקל, עם מטה, עם שק על הכתף, והילד היה נכנס פנימה כשהוא לבוש כאדם מבוגר שהגיע מרחוק, ועל הגב היה לו תיק עם מצות. הסבא הרב עובדיה שיושב בראש הסדר הגדול, שואל אותו מניין בא יהודי, הוא אומר ממצרים, ולאן הולך יהודי? לארץ ישראל, לירושלים. מה יש ליהודי על הגב? מצות. מה זה המצות? אני באמת לא יודע, שמו לי על הגב לפני שיצאתי, אינני יודע. ואז הרב עובדיה פותח באמירת האגדה, משרותם על שכמם, ומספר על המצות, על הסיפור הזה, על הסיפור של הלילה הזה. זאת אומרת, אפשר להיות יותר יצירתיים בשביל להשאיר ילדים מרים. אפשר לקבוע חלוקת נקודות לאורך הסדר למי שמשתתף יפה. אפשר לקבוע חלוקת מתנות בסוף הסדר. יש כל מיני דרכים מעניינות איך לשמור על ריכוז, איך לשמור על קשב וקצב, חוץ מאשר לעשות את החטא ושכרו, לתת לילדים לגנוב. ועוד לשלם להם על זה. ולכן אנחנו רוצים להמשיך ולחפש מעבר לפשט, שלא ישנו התינוקות, להמשיך ולחפש בעומק יותר, מה עומד מאחורי המנהג הזה שכמו שראינו, ישראל עם קדושים, הוא מנהג ותיק. לפני שאנחנו נכנסים לעניין ומתחילים עם ההסברים הנהדרים והמרתקים שיש, אני רוצה לומר עוד דבר יפה. יש הרבה מגדולי ישראל שאצלם בבית לפחות, גם אם הם לא אסרו את זה ברבים, אבל אצלם בבית לא נהגו בגניבת האפיקומן. בבית בריסק, שמעתי שאצל רב שלום זלמן אוירבך, היו אדמו"רים. הרבי מלובביץ' באגדה שלו, באגדה הוא כתב בצעירותו, אגדה עם ליקוטי טעמים ומנהגים עליה, הוא מביא שבבית הרב, שבבית אדמו"רי חב"ד, לא נהגו לגנוב את האפיקומן. היה פעם אחת שילדה אחת גנבה, אבל הוא כותב שזה היה בקטנותה וזה היה חריג, לא נהגו לגנוב. מעניין, הוא לא אוסר את זה לרבים. גם באותה אגדה שהוא כתב לציבור הוא לא אמר, ולכן הרני מעורר את החסידים לא לעשות את זה. הוא רק מספר שבבית הרב לא נהגו לעשות את זה. זאת אומרת, בבית אדמו"רי חב"ד לא נהגו לגנוב את האפיקומן. אז אני לא יודע מה זה אומר. אולי צריכים לנהוג כמו בבית הרב ולהפסיק לגנוב את האפיקומן. אבל איך שלא יהיה, עדיין השיעור שלנו יש בו טעם, כי בואו נדבר על זה ונצא ידי חובת עשייה. אם מדברים, אז כבר לא צריכים לעשות. אולי נדבר על גניבת האפיקומן, כמו הוא נשלמה פרים שפתנו, ובזה נצא ידי חובת גם המנהג הזה. טוב, כל אחד ינהג כמנהג אבותיו, לא באתי לחדש, אבל בואו נמשיך, כמו שאמרתי. מה המשמעות מנהג גניבת האפיקומן, בין אם ננהג בו בפועל, ובין אם נרצה לנהוג כבית אדמו"רי חב"ד ולא ננהג בו בפועל, אלא רק נדבר עליו, ובזה נצא ידי חובה. נתחיל עם שני טעמים נהדרים, פשוטים, קצרים, מבריקים, כל אחד מהם יותר יפה מהשני. היופי שלהם הוא בהברקה, בהמצאה, באמת, משום מקום. אחד נכתב באשכנז, שבאשכנז, בפרשבורג, בברטיסלבה. השני נכתב במקום אחר לגמרי, באיזמיר, בטורקיה. זה היופי, גם מזרח וגם מערב, גם אשכנז, גם ספרד. כל תורת ישראל היא תורה אחת. נתחיל מדברים שנכתבו בפרשבורג, בברטיסלבה. כותב בנו של החתם סופר. לחתם סופר יש, היה בן רב שמעון סויפר שכתב את המכתב סופר. יש את הכתב סופר, שזה ספר אחר, ויש את המכתב סופר. הוא גם היה כמובן יהודי תלמיד חכם גדול. והוא מספר שאצל אבא, אצל החתם סופר, מאוד מאוד נהגו במנהג גניבת האפיקומן. הסבא היה מפעיל את העניין, רוצה שהילדים יהיו מעורבים, נותן להם להתחרות, מי יחביא יותר, מי ימצא יותר וכו'. והוא כותב מה המקור לזה, עלה בדעתו רעיון. להזכיר את המכה ה-11. אנחנו חושבים שבמצרים היו 10 מכות, היו 11 מכות. בליל פסח, כשפרצה מכת בכורות, והיהודים התחילו להתארגן ליציאת מצרים, אומרת התורה, לא יחרץ כלב לשונו. הכלבים יצאו לחופש. הכלבים שהתפקיד שלהם לשמור, לפטרל שאנשים לא יסתובבו בלילה ברחובות, אומרת התורה שבאותו לילה אפילו הכלבים התרגשו. לילה כיום יאיר, הייתה קדושה כזאת, הייתה הערה אלוקית גדולה כזאת, שאפילו הכלבים השתתקו, התיישבו על הרגליים האחוריות, ונתנו לבני ישראל לצאת במיליונים לרחוב להתארגן ליציאת מצרים. אבל כשכלבים שותקים, יש מי שינצל את הפרצה. מי מנצל את הפרצה? הגנבים. נכון שעם ישראל יצא לרחוב, אבל גם גנבי מצרים זיהו פה הזדמנות. אם האזעקות לא עובדות, אם החשמל נפל, בשביל הגנבים זה יופי של לילה. מה שקרה בליל פסח, שעם ישראל התארגן ליציאת מצרים, אבל הגנבים עבדו שעות נוספות. כי הכלבים לא עבדו, אז אלה הגנבים הסתובבו בבתים העשירים, באלכסנדריה, בקהיר, בחבילות, באחוזות המפוארות של עשירי מצרים, וגנבו מכל הבא ליד. אז לכן בליל פסח כולנו גונבים להזכיר את גנבי מצרים שהמיתו את המכה ה-11 על עשירי מצרים. כך אומר באמת בהברקה מחוץ לקופסה, מכתב סופר בפירושו על ההגדה של פסח, דיבור המתחיל יחץ. היה נוהג אבי אדוני מורי ורבי החתם סופר להתחרות את ילדיו, בניו ונכדיו, אם יעלה בידם לגנוב האפיקומן מתחת מראשותיו. ואתה תבין כי גניבת האפיקומן הוא זכר לנס, דלא יחרץ כלב לשונו, דמכיוון דלא נבחי קלווה באותו לילה, פרצו גן ולבתי המצרים. אז זה הסבר אשכנזי. למה? גונבים את האפיקומן להזכיר את גנבי מצרים שעבדו באותו לילה שעות נוספות, כי ניצלו את העניין הזה שהכלבים לא נבחו. זו הייתה פרצה, פרצה קוראת לגנב, וגנב כשקוראים לו, הוא בא. אז זה המכה 11, זה ההסבר הראשון והיפה, המתוק, לעניין גנבת האפיקומן. להזכיר את המכה 11. בכיוון אחר, וזה כבר גובל בגאונות, ההסבר הזה, זה נכתב באיזמיר, בטורקיה, היה יהודי, גם כן כבר הרבה מאוד שנים, אולי 400 שנה, היה יהודי שקראו לו רבי אליהו הכהן. הוא חיבר הרבה ספרים, ספרי מוסר מאוד חשובים, שבט מוסר ועוד ספרים, יש לו גם ספר מנחת אליהו. ושם במנחת אליהו, אני מצאתי את זה אפילו בלשונו, לקח לי זמן ומצאתי את זה בלשונו בפרק למד דלת, בפרק שעוסק בעניינים אחרים, ושם פתאום הוא מביא הברקה גאונית לרעיון גניבת האפיקומן. גניבת האפיקומן מזכירה את גניבת הגניבות שהתקיימה בלילה הזה. ליל פסח הוא הלילה שבו התרחשה הגניבה הכי דרמטית בהיסטוריה. הגניבה שבזכותה כולנו עומדים כאן עד היום הזה. הגניבה שבזכותה אנחנו אומרים, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. מה הגניבה שבזכותה כולנו קיימים? גניבת הברכות של יעקב מדי עשיו. זה התרחש בליל פסח. תראו איזה מהלך הוא בונה. הסיפור של ברכות יעקב ועשיו התרחש בליל פסח, זה אנחנו יודעים. משום שזה קרה ביום ההולדת ה-123 של יצחק אבינו. מה שקרה, שיצחק אבינו מגיע ליום ההולדת ה-123. והיא כי זקן יצחק, ותיכן עיניו מזוקן, והוא קורא לעשיו לברכו בטרם עמות. מה פתאום בן אדם חושב בטרם עמות? הוא בסך הכל ב-123. אבא שלו חי עד 175. למה הוא פתאום חושב שהוא ימות? אומר רש"י, כי הלילה הזה, ליל פסח, היה על היום הולדת ה-123 שלו. וב-123 הוא התחיל לדאוג למוות. למה? כי הוא נכנס לחמש שנים של הטווח של פטירת האמא שלו. אמא שלו נפטרה בת 127, שרה, ויש כלל שאמרו חז"ל, שכשאדם מגיע לטווח, לסטטיסטיקה, של 5 שנים מפטירת אבותיו, 5 שנים לפני, שיתחיל לדאוג ליום המיטה שלו. כיוון שהוא עשה יום, חגג יום הולדת 123, 5 שנים לפני 127, התחיל לדאוג למותו, ולכן קורא לעשיו לברכו בטרם אמות. מתי היה יום ההולדת הזה? אנחנו יודעים. יצחק אבינו נולד בליל פסח. זה כמעט מפורש בתורה. הרי המלאכים באים לבשר לאברהם אבינו על לידת יצחק. מתי הם באים? יש בתורה רמז. אברהם מכין להם, אופה להם עוגות מצות. מה פתאום הוא מארח אותם במצות? מצה זה לא אוכל מכובד. הוא אוכל מאוד יקר, אבל הוא לא מכובד, הוא לא מתעכל טוב וכו'. הלחם הוא הרבה יותר לעניין. מה פתאום אם אתה מארח אותם עם בשר וחלב, עם חמאה וחלב ובין הבקר, מה פתאום אתה נותן להם מצות? זה לחם עוני. למה אתה נותן להם מצות? כי היה זה פסח. ולכן היה חייב לתת להם מצה, קימו אבות כל התורה עוד לפני שניתנה. עכשיו, מה המלאכים אומרים לו? כעת חיה הוא לשרה ואין. כעת חיה. היום בעוד שנה. זאת אומרת, אפשר להניח שברכת המלאכים התקיימה, שנבואת המלאכים התקיימה. אז אני יודע שיצחק אבינו נולד בליל פסח. יום ההולדת 123 שלו, חל תמיד בליל פסח. אז אני יודע שסיפור הברכות התרחש בליל פסח. אגב, זה מסביר מאוד טוב למה יצחק אבינו מבקש מעשיו שילך לצוד לו 2 גדיי עזים. שמעתם דבר כזה? יהודי קדוש אוכל 2 גדיים בארוחה, אוכל 2 גדיים בסעודה. יהודי צדיק סגפן, בקושי יכול לגמור מנה אחת, שיפוד אחד לא יכול לגמור. צריך 2 גדיים. איך יהודי קדוש כיצחק אבינו מבקש 2 גדיים? התשובה פשוטה, כי זה היה ליל פסח. אז הוא רוצה 1 לקורבן חגיגה, 1 לקורבן פסח. 1 לאכול אותו בתוך הסעודה, 1 לאכול אותו אחרי הסעודה, כאפיקומן, ככינוח, לאכול אותו על הסובה. אז סיפור הברכות מתרחש בליל פסח. עכשיו בואו תראו את המהלך שהוא בונה. הוא אומר, קיבלנו את הברכות בזכות האפיקומן. בזכות הפטנט הזה של הפסח. יעקב אבינו נכנס בבגדי עשיו, מחופש, מתחפש, נכנס בבגדי עשיו. לוקח לאבא זמן להשתכנע שזה הוא עשיו, משתכנע שזה עשיו, אנוכי עשיו בחורך, מריח את הבגדים, נותן לו את הברכות הגדולות. הוא יוצא אחרי שקיבל את הברכות, נכנס עשיו. מביא את הנזיד, את מה שהכין, את 2 המנות, את 2 הבשרים, לקורבן חגיגה וקורבן פסח. דופק יצחק אבינו על השולחן ואומר בצער, באחיך במרמה ולקח ברכתך. אומר רש"י, במרמה וחוכמתה. באחיך בהתחכמות, בארמומיות ולקח ברכתך. אז אני לא יכול לברך אותך. לא יכול לקחת האוכל, לא יכול לברך. כל אחד לא מבין איפה פה החוכמה. איפה פה הרמומיות? שיצחק לבש את בגדי עשיו זה הרמומיות? זה הונאה, זה גניבה דעת, חס ושלום. סליחה שאני מתבטא. התורה אומרת במרמה. איפה פה החוכמה הגדולה? ללבוש את הבגדים של אח שלך. חייבים להגיד שהיה פה איזשהו צעד מבריק שבגללו יצחק אבינו אינו יכול לברך את עשיו. התשובה היא פשוטה. אומר המנחת אליהו, אותו דרשן מטורקיה, במרמה, בגימטריה 287. מה עוד בגימטריה 287? אפיקומן, בגימטריה 287. אומר יצחק אבינו לעשיו, אני רוצה לקחת האוכל שלך, ומתוך זה להתאהב בך, לרדת אליך מהרמה הרוחנית ולברך אותך, אבל אני לא יכול. כי הוא כבר נתן לי את הקורבן פסח, הוא כבר נתן לי את האפיקומן. ואין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. צריך שטעם אפיקומן יישאר בפיו, טעם פסח יישאר בפיו, ואני לא יכול לאכול יותר שום דבר. אם אני לא יכול לאכול שום דבר, לא יכול ליהנות ממה שהגשת לי. אין מה שיחבר אותי לעולם, אין מה שייתן בי את החשק לתת מחדש ברכות. באחיך במרמה ולקח ברכתך, לא במרמה שלבש את הבגדים שלך, הרבה יותר מזה, במרמה שנתן לי לאכול את האפיקומן לקורבן פסח, וכך קיבל את הברכות. במילא כל שנה מחדש, אנחנו חוזרים וגונבים את האפיקומן, משתמשים בו בהרמומיות, כדי להזכיר את החוכמה של הסבא שלנו. אולי אפילו תסלחו לי ללמד עליו זכות, שחס ושלום אין פה עניין של חטא, ואין פה עניין של טעות, אלא זאת הדרך שצריכות להגיעות הברכות לעם ישראל, דווקא בצורה כזאת של הרמומיות, אם נברתי תבר, אם עיקש תתפתל, כמו שאומרת הגמרא, היות שעשיו היה רמאי, הדרך היחידה להוציא מיד הרמאי, היא ברמאות שלו. לא ניכנס מהצדקה, מי שירצה בשיעורים לפרשת תולדות. כל שנה הסברנו את העניין בעניין אחר, לפחות שלושה הסברים הבאנו, בפשט רמז, דרוש וסוד. איך שלא יהיה, השורה התחתונה חשובה. בלילה הזה קיבלנו את הברכות, בזכות גניבת האפיקומן, בזכות חוכמה, התחכמות עם אפיקומן. לכן כל שנה מחדש אנחנו חוזרים וגונבים את האפיקומן, ללמד זכות על אבינו, ולהזכיר את הדרך, והיא שעמדה לאבותינו ולנו. הברכות האלה של יעקב כנגד עשיו, זה מה שעומד לנו עד היום, שנעבור את כל הרדיפות של נכדי עשיו, את כל הגזרות והשמדות שהם גרמו לנו, והנה אנחנו כאן, עם ישראל חי, עדיין חיים וקיימים. אז אלו שני הסברים בפשט. נקרא את הלשון שלו של המנחת אליהו פרק למדלד. שמעתי מפי זקן חכם שיעקב נתן ליצחק אפיקומן אחרי האכילה, וזהו כוונת הפסוק באחיך במרמה, במרמה בגימטריה אפיקומן 287, כדי שאם יבוא עשיו אחריו לאכול, שלא יוכל עוד יצחק לטעום ממנה מאחר שכבר אכל אפיקומן. מכאן, כדרכנו בכל שיעור, אנחנו רוצים ללכת לפאזה אחרת לגמרי, להמריא לגבעים ולדבר על רעיון ששווה לעמוד שנה שלמה לדבר בשביל להגיד רעיון כזה. זה רעיון שבאמת שהוא לא רעיון בכלל, הוא תפיסת חיים. הוא דרך לחיות, מי שמטמיע את הרעיון הזה, יכול לצאת ממצרים בכל יום ויום, בכל שעה ושעה. בואו נתחיל באמת בכיוון אחר לגמרי. מה המשמעות העמוקה של הגניבה הזאת בליל יציאת מצרים, בליל החירות? יש משל. המשל הזה מובא בזוהר, זה משל קדוש, זה משל קדמון, מובא בזוהר ביחס לעניין התשובה, בזוהר חדש דף נ"ח כמדומני, ואנחנו רוצים לקחת אותו, לחבר אותו לעניין הזה של יציאת מצרים, למשמעות החירות, איך יוצאים ממצרים, דווקא באופן של גניבה. משל מופלא. הזוהר מספר על חבורת גזלנים, חבורה אכזרית, אנשי מאפיה, שלא ראו ממטר, התיישבו בקצה איזה עיר ולא נתנו לחיות. כל הגלה שיוצאת בערב, הם יורדים מהעצים, פושטים על העגלה, תופסים את העגלון, קושרים אותו, תופסים את העשירים, את המשפחה שיושבת בפנים, מפשיטים אותה, לוקחים את הנכסים, לוקחים את הכסף, אלה שצייצו, הם הורגים אותם, ותהי חיטתם על הארץ, אי אפשר לחיות, אי אפשר לצאת מהעיר. בני העיר צעקו ותעל שבעתם אל המלך, הגיע עד עיר הבירה השמועה לפלוגת המאפיה הזאת שהשתלטה על החיים, והמלך שולח את הסיירת מטכ"ל שלו לטפל בהם. הם חבר'ה מאומנים, קומנדו, שייטת, באים באישון ליל, לא יודע מתי, באישון יום, כשהגזלנים ישנים, מסתתרים בין המחילות, בין הערים, ומחכים להתפרצות הבאה. 21:00, מוציאים מהעיר את העגלה של הגביר, את העגלה עם הפסי זהב, עם השישה סוסים האבירים. הגזלנים רק מחכים לעגלה הזאת, איתה הם עושים את השבועית שלהם. הם יוצאים מהעיר, הגזלנים מתנפלים עליה כולם, והם רגע כבר עושים את זה מדי ברוגע, זה כבר הולך להם מדי טוב. ברגע הזה יוצאים החיילים. יוצאים הקומנדו האלה מכל המחילות, מכל הערים, תופסים אותם, קושרים אותם, קולעים אותם. המלך חושב איפה לכלוא אותם, יודע שהם מסוכנים מאוד. אומר, בקצה העיר, ליד הנהר, יש איזשהו בית כלא מבודד, אף אחד לא ברח משם, אין לאן לברוח. זה מדבר שחוצה נהר, שם נשים אותם. שם אותם שם רגוע, התפטר מהדיבוק הזה, התפטר מהקורונה הזה, מהווירוס הזה. שם אותם שם. הגזלנים האלה יושבים חודש, חודשיים, מתחיל לשמם להם. אלה חבר'ה עם הפרעות קשב, בבית ספר הם לא ישבו על המקום. אז כאן הם יבלו 30 שנה בכלא, יצאו מדעתם. מצאו דרך לשחד שומר, להכניס כסף, הוא מכניס להם את החפירה, והם עובדים כל הלילה וחופרים מנהרה, 1.5 קילומטר עד הנהר. משחדים עוד שומר שיסדר להם שם האונייה, מחכים לליל הסדר, לליל ירח מלא, ליל תתבב בחודש, טוב, לא ליל הסדר, זה לילה שמשומר מן המזיקים. מחכים ללילה אחר, לליל ירח מלא. לברוח מהכלא הזה, לצאת לחופש, לעולם הגדול, לחזור להיות סיפורי דרור. מגיע הלילה הגדול, 12:00, הירח במילואו, מאיר להם לתוך התא. הם מתרגשים, לובשים את הנעליים, מתחילים לרדת לתוך המנהרה הזאת, הם 5 אנשים, החמישי פוחד לרדת. החמישי אומר להם שוגעים. הרי בסוף יתפסו אתכם, זה עולם קטן, יש אינטרפול, אלא אל תברחו, יכפילו לנו את שנות המאסר. בוא נשאר פה על שליש, עוד 19 שנה נצא מפה, מה קורה לכם? הם אומרים לו, משוגעת, אתה נורמלי, אנחנו יום אחד לא נשארים פה, ברחו. והוא פחד, נכנע לחרדות שלו ונשאר שם. בבוקר בתהום כל הארץ, הגזלנים האלה ברחו, מסתובבים חופשי. המלך בעצמו אומר, אני חייב לראות, אני לא מאמין, את הוועדת חקירה אני מנהל אותה. מגיע מעיר הבירה עם כל הפמליה שלו לאותו ארמון, נכנס לחדר שלהם, רואה את הטמבל הזה יושב בצד, ואת החפירה, הם חפורה לתוך האדמה, את המנהרה. אומר המלך, אני חייב לראות את זה בעיניים. יורד לתוך המנהרה הזאת, הולכת כולה, 1.5 קילומטר הלוך, 1.5 קילומטר חזור, מתמלא התפעלות מהאומץ שלהם, מהחוכמה שלהם, מהתושייה שלהם. עולה למעלה. מסתכל על ההוא שיושב שם בצד, שנשאר אחרון. ואומר לו, טיפש, אדיוט, מה נשארת פה? החברים שלך עושים חיים בעולם הגדול, מה נתקעת פה לכל חייך? בחיים חייבים לגנוב את עצמנו. כל אדם חייב לגנוב את, את עצמו מעצמו. מי האויב הכי גדול של האדם? מגיע ליל פסח, יהודי רוצה לצאת ממצרים, רוצה לשבור הרגלים, לשבור את הבושה, לשבור את הפחד, לשבור את התאווה, לשבור את החומריות, להתחיל להיות לא משהו, אלא משהו מסוגל להיות. אבל יש מיצרים שקולים אותו, מי המיצרים שלו? הוא חלק ממנו, חלק ממנו, הפחדים, ההרגלים, להיתפס הזה למה שמוכר ולא לנסות דברים חדשים, החומריות שהוא התרגל אליה. באים ואומרים לך בליל פסח, כל אחד חייב לגנוב את מי? את עצמו. לגנוב את עצמו מעצמו. לקחת את הידיים ואת הרגליים ולגנוב, לעשות משהו שבעיני חלק ממנו זה אסור. חלק ממני צועק, אל תשנה, אל תפרוץ הרגלים, אל תעשה דברים חדשים, תתקבע במה שאתה, אל תזוז מעצמך, אל תתחיל להתפלל, אל תתחיל ללמוד, תעשה מה שהתרגלת. חלק ממך אומר, ליל פסח, זה הזמן להשתחרר. קח את הרגליים ותגנוב, תגנוב את עצמך. מה זאת אומרת תגנוב? תעשה משהו שהוא לא חוקי, שבעיני חלק ממך הוא לא חוקי. כל שינוי בחיים, כל פריצת מיצרים, כל יציאה ממצרים, מכריחה אותנו להשתיק חלק מתוכנו. לעשות משהו שבעיני חלק מתוכנו הוא טעות. זה הרעיון העמוק של גניבת האפיקומן. הרעיון הוא לגנוב את עצמנו, לחטוף את עצמנו מידי עצמנו ולצאת לחופשי. אני אביא לזה דוגמה. דוגמה מבהילה, אבל דוגמה מופלאה. התלבטתי הרבה אם מתאים לומר אותה, אבל אין כמותה. הגמרא מספרת על רב עמרם חסידה. רב עמרם חסידה היה יהודי חסיד, כשמו כן הוא, אם הגמרא מתארת אותו כחסיד. יהודי מופלא, יהודי קדוש, יש עליו הרבה שבחים בחז"ל. עכשיו באותה עיר הייתה איזושהי קבוצה של נשים שחטפו אותם, פנויות, בנות, שחטפו אותם השובים, והקהילה שילמה להם ושחררה אותם. חשבו איפה לשים אותם, אמרו נשים אותם בבית רב עמרם חסידה, הוא יהודי ישר, לא יעשה איתם שום דבר. שמו אותם בקומה שנייה. וכדי להיות בטוחים שחס ושלום לא יהיה עניין של חטא, הרחיקו את המדרגות לקומה השנייה. היו מדרגות שבשביל להזיז אותם, היו צריכים 10 אנשים. מדרגות כבדות שבשביל להזיז אותם צריכים 10 אנשים. הרחיקו את המדרגות, הם לא יכולות לרדת, אף אחד לא יכול לעלות אליהם, וככה העיר תהיה רגועה. בסדר. צהריים אחד מספר את הגמרא, רב עמרם חסידה בא לצאת לישיבה למסור שיעור כללי. פתאום מאירה השמש על אחת מהן, ויצרו תוקף אותו. לבד הוא מחזיר את המדרגות למקום ובא לעלות. הוא מטפס את המדרגות, הוא קרוע בין הראש ללב. הראש אומר לו, לא, רב עמרם חסידה, וימהן יוסף, איפה אתה ואיפה יוסף הצדיק? הלב אומר, תעלה. ואז כשהוא מגיע לאמצע המדרגות, הוא נותן צרחה. אש, אש בבית רב עמרם חסידה, הצילו אש, בואו לשפוך מים. רצו התלמידים מן הישיבה, הייתה סמוכה, רצו מן התלמידים עם דליי מים לשפוך. רואים אותו כשהוא מטפס על המדרגות, התבייש מהם וירד. מה מספרת לנו הגמרא? כל התגברות על התאווה, כל התגברות על היצר, כרוכה בגניבה. באיזה גניבה? בלגנוב את עצמך מעצמך, מהחצי השני שלך, מהחצי שאומר, תתמכר, תוותר, תשבר, תלך אחרי מה שקל לך. והחצי ההגיוני אומר, לא, ליל יציאת מצרים, צריך לצאת משם. אומרים לך חז"ל, או לפחות מי שחיבר את זה במשך הדורות, בליל יציאת מצרים צריך לגנוב. צריך לעשות משהו שהוא בלתי לגלי, שהוא בלתי חוקי, שהוא לא סביר לפי הסדר הישר, ופשוט לקפוץ מצד לצד, לדלג כמו הפסח, שעניינו פסח מלשון פסיכה, לדלג מצד לצד, ולעשות את השינוי הגדול הזה בחיים. מי עשה את זה? תראו דבר נפלא, מתחיל להיות מאוחר, לא נוכל להאריך לצערי, אבל אומר את זה בקצרה. וימהן יוסף. על המילה וימהן יש את הטעם של שלט. הטעם הזה מופיע בסך הכל 4 פעמים בתורה. 3 פעמים בספר בראשית, פעם אחת בהשגחה פרטית עצומה, בפרשת השבוע שלנו, פרשת צו. פרשת צו, פרשה בלי מזל, תמיד יוצאת שבת הגדול, לפחות בשנה רגילה, לא יוצא לדבר עליה. אז לפחות נזכיר את הפרשה הזו, ניתן לה את הכבוד שלה. פרשת צו יש בפעם רביעית, וישחת שלשלת. מה הרעיון של הטעם הזה שלשלת? יש הסבר שכתוב, רבי יוסף בן כספי היה אחד מהמפרשים. חלוקות הדעות עליו, אם אפשר לצטט ממנו, אבל זה כל כך, הוא היה קצת מודרני, אבל בכל זאת, זה כל כך מתוק שאני לא יכול להתגבר לא לומר את זה. הוא אומר אותו מפרש רעיון יפה. אומר, הטעם שלשלת, הסתכלו עליו, מה הוא מבטא? מבטא הלוך וחזור, כמו זיגזג. דיסוננס קוגנטיבי. פער בתוכי, מלחמה פנימית, מאבק פנימי, בין מה שאני צריך לעשות למה שאני רוצה לעשות. יוסף הצדיק עומד בפני אשת פוטיפר. מה זה באימהן? אתה חושב שהוא מיין לה, שהוא זרק אותה, שהוא סינן את השיחות שלה? לא! זה היה זיגזג, הלוך וחזור. כן, לא, לא, כן, כן, לא. למה? כי מצד אחד הוא הבן של יעקב אבינו, נראתה לו דמות יוקנו של אביו, איך יחתה? מצד שני, היא התקווה שלו, היא העתיד שלו, היא האמא השנייה שלו במצרים. אם לא היא, תזרוק אותו לכלא לכל חייו. מה יצא מהחלומות שלו? לא היה לו קל, זה מה שהופך את הסיפור למיוחד. הצדיקים של התורה, יוסף נקרא צדיק כמו נוח, כי יוסף ונוח לא היו אנשים כמו אברהם אבינו ומשה רבנו. היו כביכול, על נוח התורה אומרת את זה במפורש, דורשים אותו לגנאי. היה אדם רגיל. יוסף הצדיק, רוצה התורה לומר לך, היה נער בן 17. היה יכול לחתום. ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, אמא אומר רש"י. כמעט חטא. זה היופי של הסיפור. שאדם יוצא ממצרים בגניבה, בקורח, מכריח את עצמו. עכשיו נגיע לשיא השיעור. אגב, תשאלו אותי למה וישחט בפרשה הוא בשלשלת כזאת. ראיתי פירוש, לא פירוש קדמון, פירוש מדורנו. אינני יודע אם הוא נכון או לא. אני אומר אותו. שם מדובר שמשה רבנו שוחט את אל המילואים, זה בעצם היום האחרון של המילואים, היום האחרון של ימי ההכנה למשכן, ומעביר את הפיקוד לאהרון הכהן. גם אצל משה רבנו זה היה וישחט להעביר את הפיקוד, הוא לוקח את הדם ושם על תנוך חוזן אהרון, על בוען ידו ורגלו, בעצם ממנה אותו, ממליך אותו, מכתיר אותו לכהונה. אצל משה רבנו זה היה כרוך בכאב פנימי. גם הוא רצה להיות כהן, הרי הוא היה אמור להיות כהן, וזה נלקח ממנו בסנה בגלל שהוא התווכח. אצל יהודי צריך להיות רצון לכל דבר שבקדושה. לרצות עוד ועוד, לא להסתפק במה שיש לך. קנאת סופרים תרבה חוכמה, לרצות עוד ועוד. אז מצד אחד הוא מוותר, הוא לא קורח, הוא לא מקנה. הוא יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאהרון. אבל מצד שני יש לו כאב. אז זה הוישחת, זה הקדמה והזלה הזה, זה ההלוך וחזור הזה. זה הקונפליקט הפנימי, הצער הפנימי של משה רבנו. טוב, זה הערה, אינני יודע אם היא נכונה או לא. אני רק אומר אותה בשביל היופי, בשביל המליצה. על כל פנים, נחזור לענייננו. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא השיעור. עכשיו נבין פלא פלאות, קודש קודשים. כל יציאת מצרים הייתה מבוססת על מהלך של גניבה, של גניבה דעת, של מצג שווא, של גניבה ושל בריחה. שימו לב, יש תיאוריה, יש מילים שחוזרות על עצמם לאורך כל המהלך הזה, כל המסע הזה של יציאת מצרים. אחרי יציאת מצרים, פרשת בשלח, הם מסתובבים שלושה ימים במדבר, המרגלים של פרעה חוזרים חזרה, אומרים לפרעה, כי ברח העם. העם הזה לא חוזר, הוא ברח לך. פרעה שומע, מה הם ברחו לי? הולך לרדוף אחריהם. כל אחד שקורא פרשת בשלח לא מבין כלום. העם הזה ברח? אתה שלחת אותם. אתה התחננת שיצאו ממצרים, שיסירו מעליך את הנגע הזה. איך ברח העם? מה זה ויהפך לבב פרעה? איך מתהפך פתאום? מה התשובה? כולנו יודעים, רש"י מביא אותה. פרעה חשב שהם הולכים לשלושה ימים וחוזרים. למה? כי זה הרושם שנתן לו משה רבנו. משום מה, משה רבנו מהפעם הראשונה שהוא מופיע בפני פרעה, מנהל מהלך שנראה כמו גניבה דעת. משום מה, במקום לבוא כמו מלך, כמו שגריר של אלוקים, ולהגיד לו, תשמע, אנחנו יוצאים ולא נחזור לפה לעולם. יש לך בעיה עם זה? תתפוצץ. לא! משה רבנו בא ואומר, תשחרר אותנו לשלושה ימים. לא אומר שנחזור אחרי שלושה ימים, אבל אומר תשחרר אותנו לשלושה ימים. כל אחד מבין מה הפירוש? שהם יחזרו אחרי שלושה ימים. ככה פרעה חשב. גם באמצע המכות, לפני מכת ערוב ודבר כמדומני, שוב פעם משה חוזר לעניין הזה. תשחרר אותנו לשלושה ימים. פרעה האמין באמת ובתמים שהם הולכים לשלושה ימים. א', אנחנו רואים שיציאת מצרים מבוססת על מין מהלך משונה כזה, שנראה כמו גניבה. הרבה יותר חמור מזה. לא רק שגנבו את פרעה, אנחנו כולנו עצמנו יצרנו מצג של גניבה. איך הם התיישבו לאכול את המצה, את הקורבן פסח? אומרת התורה דבר משונה ביותר. לפני יציאת מצרים, ליל פסח, עוד לפני מכת בכורות, בערב, במוצאי י"ד, ליל ט"ו, הם מתיישבים לאכול את המצה. מתארת התורה תיאור משונה ביותר, שמנוגד לכאורה לכל האתוס של יציאת מצרים, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. הם היו צריכים לאכול אותו כמו בורחים, כמו אנשים בלחץ, כמו גנב שנכנס לבית ועוד רגע יתפסו אותו, והוא רואה איזה בקבוק וודקה על השולחן, אז כמו שהוא מריק אותו לתוך הפה ובורח. במקום לאכול כמו מלכים, שפושטים את הבגדים העליונים, שפותחים את הנעליים, שעוברים לנעלי בית ואוכלים בכיף. אנחנו מלאכים, אנחנו עוד 3 שעות נצא ממצרים. לא. הם היו צריכים לאכול אותו בחיפזון, מבוהלים, כמו בורחים. והשאלה, וזה לא רק היה אצלם, הדבר הכי מדהים, עד היום מצוות ההנצחה של יציאת מצרים היא להנציח את החיפזון. למה אוכלים מצה? כי הם כל כך מהר עפו את המצה עד שגירשו אותם משם. כאילו בלחץ, שעוד רגע גירשו אותנו מפה. וכל אחד מתפלא, מה המשמעות של כל האקטים האלה שליוו את יציאת מצרים, ואנחנו אמורים לזכור אותם עד היום, שיצאו משם בחיפזון. בבהילו, הרמב״ם פותח את האגדה שלו, וככה זה נוסח מרוקו עד היום הזה, בבהילו יצאנו ממצרים. כאילו צריכים לזכור שיציאת מצרים התרחשה בבעלה, בחיפזון. איזה בעלה, איזה חיפזון, ממי הם ברחו? הרי פרעה התחנן עליהם שהם יצאו. יותר מזה, הם הרי בפועל לא יצאו בחיפזון. בעצם היום הזה יצאו צבאותיכם מארץ מצרים. הם יצאו כשהם רצו. לא בלילה כגנבים בלילה, אלא יצאו ביום, בעצם היום הזה, כמו מלאכים. אז אני מסכם. למה הם נתנו לפרעה תחושה שהם 3 ימים וחוזרים? למה הם אכלו את הפסח בלילה, בליל היציאה, בלחץ, כאילו מישהו רודף אחריהם? ולמה עד היום הזה עושים הנצחה לאותו בהילו, לאותה יציאה שמתנהלת בחיפזון במהירות? והתשובה היא, מוריי ורבותיי, גבירותיי ורבותיי, שככה יוצאים ממצרים. במצרים יוצאים בבריחה, בבהלה, בחיפזון. ממי בריחה? מפרעה הפנימי. מהפרעה הזה שלוקד אותך ואומר, אל תזוז. תישאר באותו מקום. אל תעשה שינויים. תמשיך עם מה שהתרגלת. מסוכן בחוץ. כאן במצרים עם כל הקשיים. אבל אתה מכיר, לפחות אתה מקבל לחם. זכרנו את השומים ואת הבצלים ואת הכישורים. לפחות יש ירקות. אתה יוצא למדבר הגדול, מה יהיה, מי ידאג לך? תזכור תמיד שממצרים יוצאים בבעלה. החיים של יהודים לא חיים קלים. הם לא חיים של רוגע. הם לא חיים של ישיבה על הכורסה. הם חיים שכל יום הוא מקבל החלטה מהראש ולא מהלב. אונס את הלב לקבל את ההחלטה הנכונה. ואחרי שהוא מקבל אותה, הוא מרגיש שהוא עשה את הדבר הנכון. הוא מרגיש שהוא הלך בדרך הנכונה. בואו נלך, תניה פרק למד א', ספר התניה, אומר אדמור הזקן, פה נמצא כל היסוד. אתה יודע למה הם ברחו במצרים? כי ברח העם. הם לא ברחו מפרעה, הם ברחו מעצמם, כי עוד רגע הם לא היו יוצאים משם. היה להם כל כך טוב שם. הם היו שקועים בממתת שערי תומה, שעוד רגע הם לא היו יוצאים. תניה פרק למד א', אומר אדמור הזקן בעל התניה, הנה בחינה זו היא בחינת יציאת מצרים. כל החיים, הוא אומר, הם יציאת מצרים. ואיך יוצאים ממצרים? איך מתגברים על מאסר הגוף ונפש הבעמית? איך מתגברים על העצלות? איך מתגברים על הכבדות? איך מתגברים על העייפות? איך מתגברים על הדיכאון? איך מתגברים על החרדה ועל הדיכאון שעוטפים אותנו בימים האלה? הפחד, מה יהיה? מה עם הפרנסה? מה יהיה עם העסק? מה יהיה עם העבודה? לאן אנחנו הולכים אחרי פסח? איך מתגברים עם כל זה? כי ברכה. בבריחה. לקבל את ההחלטה, ובידיים, ברגליים, לעשות מה שצריך. אי, חלק ממני לא מזוהה, לא מזדהה, חלק ממני לא מסכים, ככה יוצאים ממצרים. אל תחכה שתסכים. כמו רב עמרם שצעק, אש בבית רבי עמרם, והציל את עצמו. שנאמר בה כי ברח העם, ולכאורה הוא תמוה למה הייתה כזאת, וכאילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי, לעולם לא היה מוכרח לשלחם, אלא מפני שהרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו בחלל השמאלי, כי לא פסקה זו המתם עד מתן תורה. רק מגמתם וחפצם הייתה לצאת נפשם האלוקית מגלות הסתרא אחרא, איתומת מצרים ולדבקה בו, ולכן לעתיד, כשיעביר השם רוח התומה מן הארץ, כתיבו במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניהם השם. אומר לך אדמור הזקן, אחרי הרבה בריחות חפוזות, אחרי הרבה חיים לחוצים, שמתנהלים מהידיים ומהרגליים ולא מהראש, שמתנהלים מההחלטה ולא מהכוחות הפנימיים, נזכה לגאולה שלמה, שבה כתוב, מבטיח הנביא ישעיהו, ובמנוסה לא תלכון, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם. אחרי הרבה בריחות עכשיו, נגיע ליציאת מצרים, שבה נצא כבר, כשאנחנו מזדהים, אחרי תיקון הראש, ותיקון הלב, ותיקון המידות, נצא כולנו בשמחה גדולה לגאולת עולם, שזה יהיה באמת מתוך הרמוניה פנימית ומתוך שלמות פנימית, אבל הדרך להגיע לשם היא דווקא מתוך דיסרמוניה, דווקא מתוך הפך משלמות פנימית. עכשיו העבודה שלנו היא לעבוד עם הידיים, לעבוד עם הרגליים, פחות עם הראש והלב, הם לא תמיד מסכימים, אבל ככה יוצאים לחירות. זאת הדרך לפתוח את השלשלאות. נזכה בעזרת השם לגאולה פרטית מהחירות, מהגלות של הסתרא אחרא, מהגלות של המעיקים לשכינה. נזכה בעזרת השם לשמחה לפני החג הזה, לשחרור מכל מה שמעיק אלינו מסביב, ובעזרת השם נלך לגאולת עולם. נשתדל, כמו שאמרנו, בחסות האולפן, בחסות כל הצוות הנהדר שעובד פה, נשתדל בעזרת השם להגיע עם עוד שיעור בשבוע הבא לשולחן החג, עם עוד פרפראות, אבל מספיק כבר הרעיון הזה כדי לקבל כיוון, מה יציאת מצרים, מה נדרש מאיתנו. נזכר עוד לפני פסח לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים בירושלים, הבנויה והמתוקנת במהרה בימינו בקרוב ממש, יישר כוח.